כל חי תמיד איתי, כל חי.
שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב, אנחנו היום נמצאים בעיצומם של ימים שבהם יש לכל יהודי חשבון עם עצמו, עם נפשו, ימי בין המצרים. אנחנו יחד עם המאזינים היום נתייחס לנושא שהוא מאוד כאוב אבל ניתן לתיקון. העניין הוא כיצד מתפייסים, כיצד אנחנו מצליחים ליצור מצב שבו פגיעה שהייתה לפני שנים או לפני יותר תגיע סוף סוף לסיומה. לאחרונה נודעו סיפורים מסמרי שיער על הנזקים שגרמו המתחים הללו בין בני משפחה, בין אנשים באופן כללי, ואי ההתפייסות גבתה מחירים יקרים מאוד של רווקות לשנים רבות ועוד דברים חמורים. היינו רוצים היום, כיוון שהם ימים שאנחנו בהם עוסקים ב הקמת נדבכים לבניין הבית, ויודעים אנחנו שעד היום עדיין לא נושענו בגלל הנושא של פירוד לבבות, והתנאי לבית מקדש ובכלל לקיום גילוי כבוד השם בעולם הוא כשעם ישראל יחדיו, כפי שנאמר, וישבעי בישורון מלך בהתאסף. בזמן שיש איסוף אז יש גילוי של מלך בישורון. ישורון זה עוד ביטוי לעם ישראל, יעקב ישראל ישורון. והרבה הרבה דיו נשפח על הנושא הזה וקולמוסים נשברו, כמה רבינו הקדוש החפץ חיים עבד על הנושא הזה של יישוב סכסוכים ומניעת פירודים בין אנשים על ידי מניעת לשון הרע, רכילות, פגיעות הדדיות וכדומה. הייתי רוצה להקדים לצורך הנושא שלנו סיפור שסיומו חיובי מאוד, ברוך השם, והוא רק יבטא לנו עד כמה לא כדאי לחכות לאיתותים, אלא כדאי פשוט ליזום יוזמה, ולא רק למנוע הצרות, אלא גם לזרז מבחינתנו את ויצמח פורקני וקרב קץ משיחי, את העניין של הציפייה לישועה, ביטוי לתקווה לגאולת ישראל, מצידנו לפחות עד כמה שאפשר במקסימום. כל יהודי נדרש, כל יהודי יישאל בתום המאה ועשרים, להביא את חלקו לביטוי עד כמה הוא עשה למען קירוב הגאולה. הגאולה בוא תבוא, רק יש לה שני מסלולים, או בעיתה או אחישנה. יש הבדל עצום, יש בעיתה, היינו זמן שנקבע מראש שאין מעבר ממנו והלאה, ויש אחישנה, מה שנקרא, ויחיש עתידות למו, יחיש גאולתנו. זה שני מסלולים שונים, כשהמסלול של הבעיטה הוא מאוד קשה, כפי שהרב מבריסק היה חוזר ואומר, אפילו שזה יוקדם בדקה, וזה יהיה שייך לפרשה של אחישנה, זה כבר עולם הרבה יותר קל יחסית מאשר גאולת בעיטה. אנחנו כבר נמצאים ב-5778 לבריאת העולם, כבר בסוף האלף השישי, לקראת יום שכולו שבת, וכידוע, שבת לא נכנסת בצאת הכוכבים, ברגע האחרון אפשר כבר לקבל שבת שעה ורבע לפני כניסת השבת, פלג המנחה, וכל שעה, כל 24 שעות אצל הקדוש ברוך הוא זה 1,000 שעות, זה 1,000 שנים אצלנו, שנאמר כי 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור. 500 שנה אצלנו זה בבחינה של 12 שעות אצל הקדוש ברוך הוא. 250 שנה זה 6 שעות, 125 שנה זה 3 שעות וכן הלאה. אנחנו כבר ממש ממש ערב שבת עם חשיכה, סוף יום שישי, לקראת יום שכולו שבת. רואים עד כמה ישנם התמודדויות, כל יהודי עם הפקלה שלו, ואנחנו רוצים לזרז, אנחנו רוצים לבקש מהבורא לישועתך, כי הבינו כל היום ומצפים לישוע. זאת שאלה שכל יהודי חייב לחשוב לעצמו, אני באמת מצפה? האם באמת בתוכנית שלי היא לראות בגילוי כבוד השם בעולם, סילוק הרשעה, יבוא הדבר לידי ביטוי בקיבוץ גלויות, השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, ביאור מינים על שינים, זעידים, עולבי אויבי עם ישראל. האם אני באמת עושה משהו למען זה? הרי זאת מצוות עשה מהתורה. זאת, זה יסוד בעיקרי הדת היהודית. היסוד ה-12 זה לצפות לביאת המשיח. הרמב״ם אומר שגם מי שמאמין בביאת המשיח, אבל לא מצפה, לא מחכה, הרי הוא בר מינן, הוא כופר בתורה. כנראה לא מפריע לו, אין לו שום בעיה במציאות הנוכחית של העלם כבוד שמיים בעולם. לא מפריע לו שמיליארדים של בני אדם מתעלמים מהאמת, ומי שעשה ועושה ויעשה לכל המעשים, הוא בעצם נסתר לחלוטין ולא מתחשבים בו כלום. אנחנו מביעים את זה בפה כל יום 3 פעמים. יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. מתי כל בני העולם יכירו וידעו, כמו שאומרים בראש השנה גם כן, שלא יהיה אחד, ידע כל פעול כי אתה פעלתו. האם אנחנו עושים משהו למען הגילוי הזה? צריך לבוא איזושהי התעוררות הדלטטה לצורך העניין הזה, איזושהי התעוררות מצידנו. אומרים לנו שהעדר הגילוי נובע כתוצאה מזה שמלך לא חוזר לעם מפולג ומפוצל במפלגות שונות, בכל כך הרבה חילוקי דעות. הוא חוזר לעם שיש לו דעה אחידה שממליכה אותו עליו. מלך אותיות כולם מהסוף להתחלה. מם למד כף, אותיות כף למד מם. יחד כולם הודו והמליכו. שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך הגדול על שפת הים. יחד כולם. שתי מילים שמבטאות את האחדות. אנחנו יודעים שהסילוק של כבוד שמיים היה כתוצאה מהשנאת חינם ואי פרגון הדדי. כתוצאה מאי הבנה מה זה יהודי, שאני והוא בעצם אחד, ויד לא מקנה בלב, ולב לא מקנה בכבד, וכבד לא מקנה בתחול, ותחול לא מקנה בלבלב. כך יהודי אין לו מה לסנוע או לקנה את מישהו שהוא חלק ממנו. השם אלוקינו השם אחד, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אז אנחנו שואלים את עצמנו, האם אנחנו עושים משהו בפועל כדי לתת את חלקנו ביישום של האמונה שלנו, ביישום של הציפייה שלנו לגאולת ישראל? אז אני רוצה לספר ולדבר היום, להשתדל בקצרה, על ערכה, שהערכה הזו מכילה 3 סעיפים, כיצד מתפייסים, כיצד עושים את זה. זה לא קל, לפעמים אנשים שואלים, גיסתי, גיסי, אחותי, שכני, מחותני, חותני, קלתי, חתני, פגע בי, ואינני יכול לסלוח לו. אינני יכול לסלוח לו. זה עשה לי חור בלב, זה עשה לי ממש שריטה עמוקה, חתך, ממש עם סכין נגע לי וחתך בנפשי ובליבי. אינני יכול לסלוח לו, זה חוזר לי מחדש כל הזמן, אצלי הוא מחוק, אין לי איתו קשר. רבותיי, מי שנשאר במצב הזה בעצם מחריב יום אחר יום, והוא אשם בחורבן הבית, משום שכל דור שלו נבנה בית המקדש בימיו. אומרים חז"ל בתלמוד ירושלמי, כאילו נחרב בימיו, הוא זה שהחריב אותו. לכן עלינו לחשוב, שווה לנו העקשנות הזו על הכבוד שלנו, שווה לנו האי רצון או אי ניסיון לנסות להתפייס. לכן חשוב מאוד בימים האלה, שבהם אנחנו מצפים לגאולה, לחשוב איך עושים את זה, להשתדל בדבר. וההשתדלות בדבר נחשבת מבחינתנו כביטוי לציפייה ולהמתנה בפועל, והקריאה שלנו, אנא השם, שלח משיחך כבר בקרוב בימינו. מתי כבר תחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים? אז אני רוצה לספר את הסיפור שהוא פשוט יבטא לנו שלא כדאי להמתין, וכדאי לעשות את ההתפייסות לפני שמקבלים איתותים. המדובר הוא על שתי מורות בית ספר במרכז הארץ, בית ספר תיכון, שהאחת כבר עברה את גיל הפרישה, אבל ביותה רבנית חשובה ובעלת השפעה גדולה על התלמידות, היא נתבקשה על ידי חשובי הרבנים להמשיך בתפקידה. היא רצתה כבר לפרוש לפנסיה, אבל נקרא לה לצורך העניין הרבנית שרה. היא רצתה לפרוש, אבל היא המשיכה עוד שנה, עוד שנה, והייתה פנייה אישית אליה, תמשיכי, תמשיכי, ועשו איזשהו סידור שהיא תוכל להמשיך. באותו בית ספר כיהנה אחרת, נקרא לה המורה רבקה. המורה רבקה, מורה צעירה, כבת 35-40, ויום אחד המורה רבקה נכנסת לחדר המורות. כולה זעף, כולה נסערת. מתברר שהיא קיבלה איזה טלפון מאוד קשה. הטלפון היה כנראה בדודה שלה, שבנתה על כך שהיא תקבל משרה בבית הספר הזה, משרה שתגרום להכנסה, שתאפשר לה תשלום משכנתה שמאוד לחץ עליה. ואותה בדודה של המורה רבקה קיבלה לפתע תשובה שלילית, למרות שהצפי היה שהיא תקבל תשובה חיובית, וכבר בנתה על זה בניינים, ועל סמך זה הבטיחה לבנק שהיא תשלם את החובות של המשכנתה וכו'. ואז היא פשוט צלצלה אליה שכרגע היא קיבלה מהנהלת המרכז החינוכי הזה תשובה שלילית, ותינתה לפני המורה רבקה בדודתה את צרתה ובכתה לפניה מה יהיה, מה יהיה. ואז המורה רבקה כמובן השתתפה איתה, נכנסה לאחר השיחה לחדר מורות, ואת מי היא רואה? את הרבנית שרה. אז כנה, שעדיין ממשיכה לשבת על הכיסא כבר למעלה מ-30 שנה. והיא בלי שליטה כל כך, כתוצאה ממרירות, היא פנתה, לא במבט ישיר, אבל היא פנתה ואמרה, זרקה לחלל האוויר משפט שהוא כזה, עד מתי מורות ומחנכות תמשכנה לשבת על אותו כיסא עשרות שנים, ולא תפננה את מקומן לכוחות צעירים יותר? עד מתי זה יימשך? רבותיי, המילים האלה חתכו בליבה של הרבנית שרה, שכמובן רצתה מזמן כבר לעזוב, אבל חזקו עליה בקשות גדולי התלמידי חכמים והרבנים להמשיך בהשפעתה הברוכה על נפש התלמידות. והיא הבינה שהדברים מכוונים אליה, לא הגיבה מילה אחת, כי אמה בעצמה נעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים ועונים, ושתקה. ולאחר דקות קצרות של המימות שהייתה שם במקום, תחושה ממש לא נעימה, המשיכו ועברו לסדר היום. במקרה הזה מספרת לי הרבנית שרה, לאחר כשבועיים שלושה, המורה רבקה נעדרה מהלימודים, עוד שבוע, עוד שבוע, ועוד שבוע, עד שהתברר שהיא חלתה בלוקמיה, בר מינן, מחלה קשה בדם, והיא כבר מאושפזת באיזשהו טיפול ניסיוני, כמדומני בבית חולים רמב״ם בחיפה. באותו זמן, אני נקלעתי לאותו בית הספר, והרבנית שרה שאלה אותי את השאלות הנדרשות, ממש בדמעות שחונקות את גרונה, והיא כרבנית זקנה פנתה אליי ואמרה לי, לאחר שהיא שמעה איזושהי שיחה שעוסקת בנושא של פגיעות וקפידות ונושאים של בן אדם לחברו, אז היא אמרה לי, תשמע, אני עברתי לאחרונה השפלה נוראית. ההשפלה הזו היא חתכה בי ממש כמו סכין בלב, כולל לסובב את הסכין בתוך עורק ראשי בלב, אבל שתקתי. אני לצערי שמעתי שאותה פוגעת, כפי שאמרתי, המורה רבקה, מאושפזת כרגע בבידוד, באיזשהו טיפול ניסיוני לטיפול בלוקמיה בבית חולים רמב״ם בחיפה, ומצבה קשה מאוד. חלפו כמה וכמה שבועות מאז, אולי יותר, ואני אכולה בתוך עצמי. מצד אחד, אני רוצה למחולה. אבל אני מרגישה שהמחילה היא מן השפה ולחוץ. מחילה אמיתית היא רק מחילה שהיא באמת מוחקת את ההקפדה. למחול זה לא לדבר מילים, להתפלל מילים של מחילה. מחילה פירושו מלשון מחול, מחול פירושו גלגל, עיגול. להחזיר את הגלגל אחורה, כאילו לא היה כלום. ואני מרגישה שהמחילה היא איננה אמיתית, למרות שאני אומרת בקריאת שמה על המיטה, הרי אני מוכה לכל מי שהכיס והקנית אותי או שחטא כנגדי. אף על פי כן, אני מרגישה שזה לא אמיתי. ליבי בוער עליה. האם אתה יכול, כבוד הרב, לתת לי עצה? כיצד אני מסלקת את ההקפדה מליבי? אני פשוט רוצה למחול, אני חסה עליה. אני מרחמת על סבלה, אבל אני לא יכולה לעשות את זה. האם יש לך עצה איך לסלק את ההקפדה מליבי? זאת השאלה הראשונה ששאלה הרבנית שרה, המחנכת הוותיקה שכבר עברה את גיל הפנסיה ועדיין מכהנת בתפקיד יעיל מאוד שם. שאלתה השנייה של הרבנית שרה הייתה, ידוע לי, היא אומרת, היא כנראה למדה ואמרו לה, והיא ינה בחומר הרלוונטי, שבשביל שמחילה תועיל, לא מספיק שהנפגע מוחל, אלא צריך שהפוגע יבקש את המחילה, יתחנן, יתרפס לפני הנפגע, יעשה מאמץ בדרכים שונות, מתנות, מכתבים וכדומה. צריך שהפוגע יבקש מחילה. זה לא מספיק שהנפגע יושב בביתו ואומר, אני מוחל לנגיד המורה שרה, רבנית שרה, בת לאה. היא יודעת את זה, ואכן באמת מוזכרים דברים כאלה בדברי רבינו החזון איש, וגם בדברי רבינו רבי יצלה בלזר בספרו כוכבי אור, שבאמת להשלמת המחילה היא על ידי שהפוגע קצת מוריד את הכבוד שלו, ופונה ושולח, אנא מחלי, אני מרגיש שעשיתי לך עוול. ואז השאלה שלה, איך אני מיידעת את אותה מורה בעובדה שאכן פגעתי בה, בעובדה שאכן היא פגעה בי, ושתבקש מחילה? לא נעים לי לבוא אליה באופן ישיר ולומר לה פגעת בי ותבקשי ממני מחילה, כמובן שזה לא לעניין. איך אני עושה ומביאה לידי ידיעה את אותה חולה שתעשה חשבון נפש עם עצמה ותמחל? אנחנו כבר העלינו את זה באחד השיחות, ואני רוצה לתת את התשובה כפי שהתבררה לי מבירור אצל גדולי הפוסקים בעניין הזה. לאחר התבוננות שבנו וערכנו לפניה את התשובה, והתשובה היא באמת כוללת ערכה, כפי שאמרנו, ערכה בת שלושה סעיפים. איך מוחלים? איך להוציא מהלב את המועקה, את הפגיעה? קודם כל, ביחס לנושא של איך לידע, השאלה השנייה, שגם היא חשובה מאוד כאן, אז אמרנו לה כמובן או שליח או מכתב אנונימי, או שליח, פשוט לשלוח שליח, שיעשה את זה לא בשליחותך. וזה מה שבמקרה הזה היה. הייתה מורה אחת שבאה לבקר את המורה רבקה, כשהיא הרגישה סביר, והמורה הזו היחידה שהורשתה להגיע, הועיל והמורה רבקה במסגרת הטיפול הניסיוני הייתה בבידוד מוחלט, שלא תידבק מכל מיני וירוסים שמסתובבים, הועיל והמערכת החיסונית שלה קרסה במסגרת הטיפול הזה. אז היא מתבקשה, אותה מורה, להעלות לפני הפוגעת, לפני המורה רבקה, את הנושא הזה, כמובן בשיא הזהירות ובשיא העדינות, כשהיא תרגיש טוב, לעורר שיח, מה עושים, לפעמים פוגעים במישהו, לפעמים לא שמים לב שיש איזשהו נושא בין אדם לחברו שלא בא לידי תיקון ולידי יישוב, הבורא לא חשוד למאבד דינה בלא דינה, כמו שאומרים חזל, ומי חשיד קודש בריחו למאבד דינה בלא דינה, וכי הבורא חשוד לעשות עונש ללא סיבה. יש סיבות אלוקיות אינסופיות, כל כך הרבה. אנחנו צריכים לחפש כדי לעסוק במה שצריך תיקון מבחינתנו. אז המורה הזו התבקשה, תעלי לפניה ככה שיח כללי, בוא נעשה חשבון נפש, ולאט לאט להתקרב לאזור חדר המורות, לספר אולי היה פעם איזה פגיעה אצל בן שכנות, והיא תשלול את זה, אולי פגיעה בבית הכנסת בעזרת נשים, והיא תשלול את זה, אולי איזשהו מפגע במשפחה, ואחרי זה לזרוק בתור אופציה אחת מתוך כמה, כדי להדגיש שזה לא יובלט שזה משהו מכוון, להזכיר את הנושא של אולי פגיעה בין מורות בחדר מורות וכדומה. זאת הייתה התשובה לשאלה השנייה, איך מיידעים את המורה רבקה בעובדה שהיא עשתה פגיעה קשה, והיא שכחה מזה, והיא לא מתחשבנת, והיא כנראה עסוקה באמת במחאוביה ובמחלטה, אבל כדאי להתייחס לשורשים של העניין, כמו לא פחות ממה שהיא מחפשת מזור פיזי באמצעות טיפולים, לחפש את הסיבות למכות האלה. לא הערוד והנחש ממית, אלא החטא ממית כידוע. המורה הזו הייתה אפשרות נוספת שבמקרה הזה לא יושמה, היא ניתנת ליישום במקרים אחרים על ידי שליחת מכתב אנונימי. שולחים מכתב וכותבים שם בצורה ברורה, מלאת חום, לא בצורה פוגענית, לא בצורה שיש בה התלהמות, אלא בצורה שיש לה הקדמה של המון שבחים, קומפלימנטים, הערכה, ואז התייחסות למה שקורה, עובר עלייך כזאת התמודדות קשה בנושא מחלה. הרי אנחנו יודעים שאנחנו אנשים מאמינים, יש לי דבר שיושב לי על הלב כבר זמן, אינני יכולה לשתוק, מסיבות מובנות אני לא יכולה להזדהות, לא נעים לי, אבל תתבונני לבד בנתון הזה. ואז כותבים, היה פעם אירוע בחדר מורות, שחזרת כנראה נסערת מאיזה משהו, וצעקת עד מתי מורות מבוגרות תחממנה את הכיסא ולא תפננה מקום לקוחות צעירים יותר. אולי זה פגע באיזושהי מורה מסוימת שם. אני מפחדת להזכיר את זה, ממש לדבר עם מכתב אנונימי בצורה ברורה וממש חדה, אבל עם הקדמות רכות רכות, וגם את התוכן עצמו לעטוף בהרבה סולמות שניתן לרדת מהעץ, אבל לתת אזכור לאותו חולה או לאותה חולה במקרה הזה על אפשרות שמצריכה באמת חזרה בתשובה וחמתה. אבל כפי שאמרתי כאן, האופציה השנייה בוצעה, האופציה של שליחה, המורה הזו שבאה לבקר אותה לעתים מזומנות. קודם כל אני רוצה להודיע כאן שבאמת הפעולה הזו התבצעה בצורה מאוד מאוד מיוחדת ומצוינת, והיא עשתה את זה כדבאי ברגישות הנדרשת, ומרגע שהמורה זרקה את המילים, כן, אולי חדר מורות, החולה, המורה רבקה, ממש קפצה מהכיסא, ממש לא יכלה להירגע, אוי, זה עומד לי על הראש כבר תקופה, ממש מהרגע שהתחילה לא להרגיש טוב, כמורה בעלת אמונה, התחילה לחשוב מה אני צריכה לתקן, ונזכרתי בסיטואציה הקשה הזו שהייתה שם בחדר מורות, אבל זה נשכח ממני, אוי כמה טוב שהזכרת לי את זה. אני מיד לוקחת עת ונייר וכותבת לה מכתב התנצלות, אוי תביא לי עת. ואכן המורה רבקה ישבה כרבע שעה, 20 דקות, כתבה שם מכתב שכל מי שרואה אותו לא יכול לעצור את פרץ דמעותיו. היא הייתה מורה לעניינים של ספרות ודקדוק ותחביר, ומעבר לזה הייתה בעלת הבעה רגשית אדירה, וכותבת לה מכתב בסגנון של מעמקי שאול, אני קוראת לך רבנית שרה, ממחלקת בידוד בבית חולים רמב"ם בחיפה, ממש כמו יונה הנביא שממעי הדגה פנה לבורא לסיוע, לעזרה, להצלה. כמה חטאתי, כמה אביתי, כמה פשעתי, איך הייתי בסערת רגשות בגלל אותו טלפון מבת דודתי על התסכול שהיא לא התקבלה. אבל זה לא מצדיק כמובן תגובה כזאת שלי, טעיתי, אני בטעתי בצורה שלא ראויה לחלוטין, אנא תשתדלי לסלוח לי, אני ממש מרגישה איתות משמיים שלא נהגתי כשורה, ועניינים שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורי מחפר עד שירצה את חברו, אני מתחננת לפנייך, תשתדלי, תרבי, תחינה למעני, ואני ממש מרגישה שאני כתוצאה מהאירוע הזה לא אעשה זאת יותר, הבנתי שחרקתי מכל נורמה, ודאי לא נורמה דתית שראויה לבני תורה, לבנות תורה, לנשים יראות שמיים, אפילו נורמה מבחינה אנושית, לא מתנהלים כך. ובאמת המכתב היה מדהים בניסוחו, בתוכנו. רבותיי, כשהמורה שרה, הרבנית שרה הזאת הנפגעת, הזקנה, הפנסיונרית, קראה את זה, זה עשה המון כחלק מריכוך הכאב. זה טבעו של אדם. ברגע שהוא רואה שמתחננים אליו, מבקשים, מביעים חרטה וסליחה, זה עוזר לו למחול. זה עוזר לו למחול. הוא מרגיש שהשני מכיר בחטא. זה אגב בכל מערכת משפטית מהווה איזשהו סיבה להקלה. התנצלות, הבעת חרטה. אבל כאן זה גם פועל בנפש כשמדברים על מחילה. כפי שאמרנו מלשון מחול, יש אומרים שמחילה זה מלשון מחילה תת-קרקעית. צריך לחפור בנבחי הנפש כדי למצוא נקודת אחיזה של פירוק המוגלה, פירוק הפגיעה, כדי לסלק את ההקפדה וממילא את הכתרוגים. יהיה איך שיהיה בפירוש של המילה מחילה, אבל זה פעל חלקית אצל אותה רבנית שרה כדי לרכך קצת את ההתנגדות, את הכאב, בבחינה של משהו, יוד ראשוני, איזשהו הקלה בכאב. ואחר שהמכתב הזה התקבל, אז דיברנו עם הרבנית שרה הזו, ובאנו לתת את השלמת ערכת המחילה. דבר ראשון, כפי שאמרנו, אמרנו לה, תורת המכתב, הבן אדם מתנצל, הבן אדם מאוד 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 מרגיש שהוא טעה. גם אנחנו טועים, גם את יכולה לטעות, תקבלי את זה. זה שלב א'. הוא לא תלוי בנפגע, וכפי שהסברנו, באמת צריך שהפוגע יבקש, יתחנן, יביע באמת, לא מן השפה ולחוץ. יש כאן חיישנים מאוד חזקים לנפגע להרגיש, האם הפוגע רק מאלתר בקשה, מצטט באופן יבש וקר ולקוני. בכזה מקרה אין לזה שום ערך, לפעמים זה אפילו מגרע יותר. צריך שבאמת יביע כאב, יביע חרטה. הדבר השני, וזה נאמר לרבנית שרה, תראי, אנחנו פונים לבורא מדי יום ביומו בבקשות מחילה. את מתפללת שחרית, ודאי, מנחה, ודאי, ערבית גם כן. את מבקשת מהבורא בברכה מספר 6, סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו. את מבקשת מחילה. איך את מבקשת מחילה אם את בעצמך לא מוחלת? הרי הנהגתו של הבורא עם האדם היא בהנהגה שהכותרת הראשית שלה נקראת מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה. כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. כל הדן את חברו לכף זכות, המקום ידינהו לכף זכות. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. את לא מוחלת, ואת מבקשת מהבורא שימחול. זה נראה לך הגון? הכבוד שלך יותר חזק וגבוה מהכבוד של הבורא? והכבוד של הבורא נפגע לא פעם ממעשה כזה או אחר שלא היה ראוי, ואת פונה לבורא. עוד מעט גם מתקרב ראש השנה, האירוע הזה היה בחודש אב, לקראת אלול, פונים לבורא בכל כך הרבה בקשות, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו, ואת בעצמך לא מוכנה למחול. תחשבי על זה. זה הסעיף השני בערכת המחילה. שוב, הסעיף הראשון הוא שהפוגע יבקש לגרום לכך קרובי משפחה, הפוגעים ששומעים אותנו כרגע, שיעשו טובה, ייקחו דף עת, דף ועת, וישלחו מכתב לאיזשהו גורם שנפגע על ידם. זה לא יוריד מכבודם מאומה. אגב, להפך, זה רק יעלה את כבודם ואת מעמדם. אדם שמסוגל לומר, טעיתי, אני מבקש סליחה, עשיתי חשבון נפש עם עצמי, לא הייתי צריך לעשות את זה או לדבר את זה, אני טעיתי, אדם מועד לעולם, אני לא מלאך, זה לא יוריד מהכבוד, ההפך, זה רק יעלה את הכבוד. אני רוצה לשכנע פה ציבור שכרגע מאזין, בין בארץ ישראל, בין מחוץ לגבולות ארץ ישראל, אנא, אנחנו כבר לקראת 9 הימים, לקראת הימים שבהם אנחנו כל כך מצפים שהבורא יהפוך לנו אותם לססון ולשמחה, בוא נעשה את חלקנו, נשב עם עצמנו, פגענו לפעמים בבן שלי, לפעמים באבא שלי, באח שלי, בשכן שלי, בגיס שלי, בכל מעגל שלא יהיה. ראוי לבקש ליצור את התחושה, כואב לי, פגעתי בך, לא הייתי בסדר. זה שלב א' שיכול לעזור לנפגע למחול. שלב ב' שהנפגע יחשב עם עצמו חשבון. אני מתעקש, אז גם הבורא יתעקש איתי. פשוט לא משתלם לי. אני יכול לחיות רגע במידת הדין? מי יכול לעמוד במידת דינו של הקדוש ברוך הוא? אני בסדר בשורת הדין בכל העניינים? לב יודע מרת נפשו. זה הדבר השני. אני אמחול, וזה יגרום לכך שההנהגה איתי תהיה גם הנהגה של מחילה. ופה הגענו לשלב השלישי בערכת המחילה. השלב השלישי הוא כזה, וכך נאמר לאותה רבנית שרה, באותו מעמד. תראי, לא נעים, אבל קורטיזון. חייבים לתת לפעמים כדי למנוע אסון, עושים דברים לא שגרתיים, כדי פשוט למנוע דברים קטסטרופליים, אז משתמשים בדברים שאינם לכתחילה, אבל הדבר הזה יכול להועיל. את עכשיו הולכת הביתה לאחר הפעילות שהייתה שם בבית הספר, שהיא ניהלה אותה רבנית שרה, ואת חוזרת הביתה בשבע, שמונה בערב, תארי לעצמך שבשעה 9:30 את שומעת טלפון, והטלפון הזה מודיעים לך שאת מוזמנת ללוויה של הרבה של המורה רבקה, בשעה 11 בלילה מביתה. את שומעת טלפון כזה. מה תגיבי? הטיפול הניסיוני לא הצליח בבית חולים רמב״ם בחיפה, והיא זומנה לבית דין של מעלה, השאירה 5 ילדים, ובעל כואב, הורים כואבים, אחיות, אחים וכו'. מה את, הרבנית שרה, מרגישה באותה שעה שקיבלת הודעה שהלוויה תהיה לאחר 1:30? את לא תסלחי לעצמך לעולמי עולמים. את לא תמחלי לעצמך משום שהיית עקשנית כזאת. בגללך זה קרה. את היית נדבך מרכזי בעניין הזה. ההקפדה שלך גרמה להפעלת מידת הדין עליה. את תוכלי לסלוח לעצמך, מצפונך יהיה נקי שבגללך יש פה 5 יתומים? שבגללך יש כאן בעל כאוב? את תוכלי לסלוח בגלל העקשנות שלך? תסתכלי קצת קדימה. תחזי את הנולד, תפעילי דמיון מודרך חיובי ופורה, ותשימי את עצמך בסיטואציה כזו שאת עומדת ליד מיטתה לפני שקוברים אותה ומכניסים את האלונקה לתוך הבור וסוגרים אותה מתחת לבלוקים ולאפר. ואת חושבת לעצמך, אני פה הגורמת. אני, היה לי חלק לא קטן בעניין הזה. התעקשתי. הכבוד שלי נפגע כיוון שאמרו לי משפט. רבותיי, כשהיא שמעה את הדבר הזה, היא פרצה בבכי מר. הבכי הזה היה אות לעובדה שהאכן המחילה הועילה. הוספנו לה שחוץ מהתחושה של המצפון שינקוף אותה כל חייה, למה היא לא מחלה וגרמה לאסון הזה, יש פה גם עונש לעצמה. חז"ל אומרים, כל מי שנענש בסיבתו של אדם, לא שמים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. אם היא נענשה בגלל המורה הרבנית שרה, גם שרה תענש על זה שהיא לא מחלה. כך אומרים אנחנו בקריאת שמע על המיטה, מדי ערב, מדי לילה. ריבונו של עולם, הרי אני מוחל לכל מי שהכעיס והקנית אותי, או שחטא כנגדי, בין באונס, בין ברצון, בין במזיד, בין בשוגג, בין בגופי, בין בכבודי, בין בממוני, ולא יענש שום אדם בסיבתי. שמעת? אתה סתם אומר מילים בלי מחשבה? אתה אומר שאתה מוחל למי שפגע בך גם במזיד. במזיד, לא רק בשוגג או באונס. במזיד, התכוון לפגוע בי, אבל זה כמו שיד פגעה ביד. אז היד הנפגעת לא מקפידה על היד הפוגעת. הם במקרה נתקלו זו או זו בזו. תפסיק, אתה מציאות אחת, עם ישראל אחד. הרי אני מוחל לכל מי שהכעיס והקנית אותי או שחטא כנגדי, בין בגופי, נתן לי מכות, גרם לי נזק בגוף, בין בממוני, הפסיד אותי כסף, בין בכבודי, פגע בי, בכבוד שלי, בין באונס, בין ברצון, בין במזיד, בין בשוגג, כולל במזיד. תבין מה שאתה אומר ואתה מבקש, ואומר לבורא, ולא יענש שום אדם בסיבתי. ששום אדם לא יענש בגללי. אני מתחנן לפניך הבורא שבגללי לא יענש שום בן אדם. מבחינתי אני סגרתי, אני מוחל לו. את אומרת את זה כל לילה, ואם את לא תמחלי, את כן תענשי. כי מדומני שבאותה שיחה סיפרנו שהגאון והצדיק גדול הדור הקודם רבי שלמה זלמן אורבך בעל המנחת שלמה ביקש בקשה אחת שיקריאו בהלוויה שלו, שבנו שיבדל לחיים טובים וארוכים רבה של טבריה שיהיה בריא ושלם ויאריך ימים ושנים, הגאון רבי אברהם דוב אורבך הקריא את זה בלוויה ואמר שהרב אורבך רבי שלמה זלמן המנוח ביקש שאם אני פגעתי במישהו או שמישהו בא לשאל אותי שאלה בשכונת שערי חסד בירושלים ולא עניתי מיידית, יש לזה הדגשה בחזל שזה חשוב וזה עלול לפגוע ברב שלא עונה או שמתעכב, זה לא קל, זה לא פשוט העניינים האלה, אז הרב אומר וכך כתב בצוואתו שאם מישהו נפגע ממני או שפגעתי בו, שלא עניתי לו מיד, או שהתעכבתי, או שאיזושהי סיבה, אני מבקש ממנו שברגע זה שהוא נמצא פה ושומע את הדברים האלה בהלווייתי, שיגיד הריני מוחה לרב שלמה זלמן בן חיים לייב. הריני מוחה לו בלב שלם, והוא מנמק שתי סיבות. למה? סיבה ראשונה, שיעשה לי חסד. באמת, שיעשה לי טובה. הוא אומר על עצמו, הוא כבר נמצא בעולם האמת, אתה יכול לעשות טובה ליהודי, למה אתה מתעקש? ב' לא כדאי לו לא למחול, לאותו קפדן, לא כדאי לו לא למחול, משום שאם הוא לא ימחול, אז אני רב שלמה זלמן אורבך, אני אענש. ואם אני אענש בגללו, אז גם הוא יענש, הואיל ואני נענשתי בגללו, לא כדאי לו. רבותיי, כולם סובלים פה, גם הפוגעים וגם הנפגעים. גם הנפגעים סובלים, כמובן, וגם הפוגעים סובלים קשות. אז הוא ביקש שיקריאו בהלוויה שלו, שמשתי סיבות אלה, ממש משתי סיבות אלה, כל מי ששומע באותו רגע שבאמת ימחל בלב שלם, שידון אותי לקו זכות, שלא יכולתי ולא הרגשתי טוב אולי, או מחמת איזושהי תרדה אחרת, או איזושהי סיבה, לא התכוונתי לכך בכוונה, ועשיתי, וגם אם היה משהו, עשיתי תשובה מיד אחר מכן, שימחל א' כדי לעשות לי חסד של אמת, ב' כדי לא להיענש בעצמו, זה לטובת עצמו, זה לטובת המוחל. זה מה שנאמר לאותה רבנית שרה באותו תיכון, ונאמר לה, תשמעי, יש לך ערכה מושלמת בת שלושה סעיפים. סעיף ראשון, תראי כמה היא מתחננת לפנייך, תראי כמה היא מביעה צער על מה שהיא פגע בך, תפסיקי להתעקש. ב' את עומדת לבקש ומבקשת כל הזמן בקשות מחילה מהבורא, תסכימי איתי שהכבוד של הבורא לא יותר חלש ונמוך מהכבוד שלך, ואם את מבקשת מהבורא שימחל, מותר גם לה לבקש ממך שתמחלי. גם אם את תמחלי, גם אם את תמחלי, יש בהחלט סיבה שגם הבורא ימחל, יגיד הנה, פגעו בה קשה, הנה ממש דקרו אותה, ממש עם סכין בעורק הראשי של הלב, וממש ברבים, והיא מוחלת, זה יוצא מן הכלל, גם אני אמחול לה, מידה כנגד מידה. זה ערכה, סעיף 2 בערכת המחילה. סעיף 3, פשוט מצפון. עלייך ירבוץ עול כבד של תחושה, בגללי ההיא הייתה אלמנה, בגללי ההיא נשארה רווקה, בגללי ההיא אין לילדים, בגללי ההוא חולה, כדאי לך? הרי גם אתה תענש על זה שבגללך הוא חולה ולא מחלת. לא שווה לך. החשבונות האלה, כשאדם יושב עם עצמו, כותב, אפילו כותב לעצמו, לפעמים אדם כותב ומדבר עם עצמו בצורת כתיבה, זה יותר מבצע אוטוסוגסטיה, מה שנקרא שכנוע עצמי, החדרה אל תוך הנפש, והשבות האלה לבביך. תציין לפניך, אחד, למה אני מתעקש? הרי הוא כל כך מחל, הוא כל כך ביקש מחילה, הוא כל כך בוכה, אני לא טועה. שתיים, למה אני כל כך עקשן, הכבוד שלי כזה גדול? מה, הרי אני מבקש כל יום, ונפשי כאפר לכל תהיה. כי אפר, מה אתה משקר? איזה אפר? אתה מקפיד על כל דבר שפוגעים בך. אתה כזה רודף כבוד. מישהו אמר לך מילה, אז אמר, מה זה אפר? דורסים את האפר, דורכים עליו, והוא לא כועס, הוא ממשיך לתת תותים ופירות ובירקות, וכל מה שנדרש. זאת הבקשה שלנו כל יום ב-18. פתח לי מי בתורתך, נפשי כאפר לכל תהיה. אני מבקש ממך, למקללי נפשי תידום, גם אם יקללו אותי, יקלו בכבודי, יבזו אותי, תן לי את הכוח לשתוק, אני לא רוצה להגיב. ויכתוב אדם לעצמו, היום אנחנו כבר לקראת סוף תמוז, כבר יש לנו תפילת יום כיפור קטן ביום חמישי שמתכוננים לקראת הימים הקדושים, כידוע תמוז זה כבר זמן תשובה ממשמש ובא ראשי תיבות, אב זה ראשי תיבות, אלול בא, ויש מנחם אב, חודש מנחם, את הניחום, את השינוי, ניחמתי כי עשיתים, והינחם, הניחום פירושו, לשנות מבט, לשנות פרספקטיבה על הדבר, וכמובן אלול מגיע, רוצים להגיע יותר נקיים, יותר טהורים, זה יכול לזרז גאולה. זה יכול מבחינתנו לזכות אותנו גם בהנהגה של מכילה כלפינו. זה יכול להביא מזור ומרפא, לא רק לפוגע עצמו, לגרום באופן כללי לעם ישראל העלאת מפלס הטוב. אנשים רואים, אלה היום סוכסכים, אלה בבית הכנסת לא דיברו, אלה השכנים האלה לא החליפו מבט. ירדו ועלו במעלית ומחמת ריב, לא דיברו אחד עם השני, רק דרך כל מיני מטווחים. פתאום עכשיו הם מדברים, הם התפייסו, אז גם אני צריך להתפייס עם הגיס שלי, או עם האחות שלי, עם האח שלי, או עם השכן שלי. זה מעורר אווירה של שלום. אווירה של שלום יוצרת מצב של לבבות מאוחדים, וכשהלב של עם ישראל הוא אחד, הוא יחד, הוא בהחלט גורם לכך לוואי בישורון מלך. אני רוצה להדגיש עוד דבר קטן לסיום שיחתנו היום, שהדבר הזה אומר כך, אדם שפגעו בו ובכל אופן שותק, לא מגיב, לא מתייחס, מוחל, גם אם נגזר עליו חס ושלום עונש חמור, אפילו מיתה רחמנא ליצלן, פדע עצמו ממיתה, כיוון שהוא כבר מת פעם אחת בזה שפגעו בו והוא שתק. הועיל והמלבין פני חברו נקרא רוצח כידוע על פי הלכה, ממילא מי שמולבן, מי שנפגע, נקרא נרצח. על פי ההלכה, הגדר שלו הוא שפשוט הלבינו את פניו, ולכן מי שאף על פי כן נרצח ושותק, לא משיב, למרות שזה קשה מאוד, אבל הוא מתחנן לבורא בתפילה, תעזור לי ליישם את זה. נפשי כאפר לכל תהיה, ולמקללי נפשי תידום, פדע עצמו ממוות. למרות שחס ושלום, בשנה מסוימת, בזמן מסוים, נגזר עליו משהו לא טוב, אפילו לא מוות, מה ליקט לקולה, מה ליקט לפלגה, מחלה או משהו, פדע עצמו, הועיל, וכבר הוא בעצם קיבל את העונש הזה. לכן כמה טוב וכמה נעים שנמחל, נזרז גאולה, נרבה אחווה ואהבה בעם ישראל בחלק שלנו, בפינה שלנו, ובזה נהיה זוכים לזירוז גילוי כבוד השם בעולם, ביאת המשיח ואור חדש שהבורא יאיר על ציון. כולנו נזכה במהרה לאורו, אמן, אמן ואמן. תודה רבה.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.
כל חי תמיד איתי, כל חי.